אז ככה, דיברנו בפרק ג' על זה שלכל נפש אלוקית, כיוון שהיא עברה באופן של התלבשות בעשר ספירות של עולם האצילות, אז לכן גם נהיו בנפש עשר כוחות הנפש. שהנפש מצד עצמה היא פשוטה, כמו שהקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות. אבל כיוון שהנפש ירדה והתלבשה בעולם האצילות בעשר ספירות, והיא עברה אותם באופן של התלבשות, אמרנו שזה כמו מסכים בצבעים שונים, כל פעם שהאור עובר דרך איזשהו וילון בצבע אחר, הוא מקבל את הצבע של הוילון, אז כך גם הנפש, כל ספירה שהיא עוברת מעשר ספירות שבעולם האצילות, היא מקבלת את התכונות של אותה הספירה, נקרא לזה, וכתוצאה מזה, אחרי ההשתלשלות, יש עשר כוחות הנפש. עשר כוחות הנפש נחלקים באופן כללי לשניים, יש מה שנקרא מוחין ויש מה שנקרא מידות, ומה שיותר חשוב לנו לעניין עבודת השם שלנו זה היחס שיש בין המוחין והמידות, שהמוחין נקראו אימות ומקור למידות, דהיינו שעל ידי המוחין אנחנו מולידים את המידות. הנקודה הזאת מאוד חשובה בשבילנו, מכיוון שישנן הרבה מצוות שאנחנו מקיימים או מצווים לקיים על ידי הרגש, על ידי המידות. מצווה כמו אהבת השם היא מצווה שאנחנו מקיימים אותה עם הרגש. וידוע שכבר שאלו הראשונים והתברר הרבה בספרי חסידות ובחסידות חב"ד במיוחד, איך באמת שייך לצוות אותנו על רגש? ואהבת את השם אלוקיך. וידוע הלשון של הרמב״ם שכאשר האדם יתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, זה יעורר אותו, זו הדרך לעורר בעצמו אהבת השם. וכך בעניין היראה, כשאדם מתבונן בנורותיו של הקדוש ברוך הוא, בכוחו, בדברים המופלאים שהקדוש ברוך הוא עושה, על ידי זה טיפול עליו אימה ופחד וכו'. וזה תוצאה של העניין שהמידות הן תולדות חב"ד. ו... כפי שרגילים בחסידות לצטט, אחד המשפטים שעליהם מיוסדת, אפשר לומר, תורת החסידות, או החקירה וההשכלה האלוקית שישנה בחסידות, ישנם כמה פסוקים בתנ״ך שהם היסוד. ישנו הפסוק הידוע בספר איוב, ומבשרי יחזה אלוקה. זאת אומרת שהדרך שלנו להכיר ולדעת, עד כמה שניתן לדעת בשכל האנושי את הקדוש ברוך הוא, זה על ידי ההתבוננות בבריאה בכלל ובאדם בפרט, כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו, אז על ידי שאדם מתבונן מבשרי, וגם כמובן לגבי מבנה הנפש, כך הוא יכול להכיר ולידע עד כמה שניתן לדעת, ויש מצווה לדעת את הקדוש ברוך הוא. למי נפקא מינה לדעת את הקדוש ברוך הוא? אז על זה מביאים בחסידות את הפסוק שאומר דוד המלך לשלמה, כך כתוב בספר דברי הימים, הוא אומר לו, ואתה שלמה וני, דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה. זאת אומרת שהמפתח והדרך שבאמצעותה אפשר להגיע לעבודת השם שתהיה בלב שלם ובנפש חפיצה, הדרך היא על ידי ידיעת אלוקות. וכבר הזכרנו בשיעורים, מה שאומר השלה הקדוש על הפסוק שאנחנו אומרים בשירת הים, זה מתאים לפרשת השבוע, כתוב, אנחנו אומרים בשירת הים, ואז ישיר, אומרים, זה כאילי וענווהו, אלוקי אבי וארוממנו. רבי הקודם מביא בשיחה, בליקוטי דיבורים, יש את השלה, שמסביר השלה על הפסוק ככה. נתחיל מהסוף, אלוקי אבי וארוממנו. מה זה אלוקי אבי וארוממנו? הוא אומר השלה, אם האלוקים שלי הוא רק אלוקי אבי, דיינו אותו האלוקים שכביכול ירשתי מאבא שלי, קיבלתי מאבא שלי, אבא שלי לימד אותי שיש אלוקים ותו לא, שם נשארתי, אז האלוקים הזה שהוא רק אלוקי אבי וארוממנו. מסביר השלה מה הפירוש וארוממנו, הוא אומר, הוא מרומם ומובדל ממני במצפון הלב. דיינו, הרגש שלי לא מרגיש שום שייכות עם הקדוש ברוך הוא. עם האלוקים, זה רק אלוקי אבי, זה נשאר באופן כזה של והרוממן הוא, שהוא מובדל ממני במצפון הלב, אין לי שום רגשות ביחס אליו, ולכן עבודת השם שלי היא פגומה, כאשר היא לא נעשית עם המידות של אהבה ויראה, כפי שאנחנו נראה בפרקים הבאים של התניא, שהוא מביא מהזוהר, שהמידות אהבה ויראה הן נעשות כנפיים, שבאמצעותן התורה והמצוות של האדם יכולות לפרוח ולעלות למעלה. נכון, הזוהר מביא, וגם אדמור זקן מביא בתניא בפרק מ' את המשנה שאומרת, נתלו אגפיה כשרה, ציפור, העוף, גם כאשר נתלו כנפיו, עדיין הוא כשר, הוא לא נטרף בזה, אבל העוף הוא לא יכול. וזה אומר שיש פגם מסוים במצוות שלנו שלא יכולות לעלות למעלה. אז כדי שלא יהיה פגם, אנחנו צריכים לקיים את החלק הראשון בעצם של הפסוק, זה כלי, מסביר השלה, זה כלי, אם האלוקים הזה, זה אלוקים כזה שאני חקרתי ודרשתי ולמדתי והתבוננתי, ועד שאני יכול להצביע, זה כלי, אז וענווהו, והוא מפרש את זה בלשון נוטריקון, אני והוא. זאת אומרת, אני מרגיש התחברות אליו. שזה בעצם התוכן של הפסוק שאומר דוד המלך לשלמה, ואתה שלמה וני, דע את אלוקי אביך, ועל ידי הדעת, וכפי שהזוהר הקדוש מסביר, שהדעת היא המפתח של כל המידות, הדעת היא הפותחת את ההתגלות ואת ההמשכה של המידות מהמוחין, כפי שנראה גם בהמשך הפרק, אז רק על ידי דע את אלוקי אביך אפשר להגיע לב ועובדהו בלב שלם ולא בלב חצוי, שמצד אחד האדם רוצה לעסוק בתאוותיו ובענייניו, ובכל זאת מאיזה סיבה שתהיה הוא מכריח את עצמו לעשות את המצוות, שכמובן לא זו הדרך הנכונה, צריכים לעשות את המצוות לא בלב חצוי אלא בלב שלם, שכל כולו נתון בשאיפה ובצמאון ובתשוקה לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, בין אם זה במצוות עשה, לדובקה בו על ידי מצוות עשה, כפי שמביא אדמור הזקן בתניא את הלשון, והמקיימן באמת, דיינו מי הוא זה שמקיים את המצוות עשה באמת, בצורה הנכונה, הוא האוהב את שם השם וחפץ לדובקה בו באמת, ולעומת זאת לגבי מצוות לא תעשה, שהדרך הנכונה לשמור את מצוות לא תעשה, זה על ידי שאדם מעורר בעצמו יראת השם אמיתית. יראת השם האמיתית, למעט יראת העונש ולמעט עניינים נמוכים יותר בעניין היראה, שבעצם שם האדם רק חרד לעצמו ורוצה את עצמו ולא את העניין האלוקי שבזה. אז עכשיו נחזור לענייננו בפרק, דיברנו על זה שהשכל הוא זה שמוליד את המידות. אנחנו נתחיל כאן, אנחנו בדף זין עמוד ב', שורה ה... שנייה, וכשמוציא כוחו אל הפועל, מדבר על הכוח של החוכמה, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה מושכל בשכלו, נקרא בינה. אז השלב הראשון זה השכל שמשכיל כל דבר, זה הנקודה של ההמצאה, של הגילוי, של נקודת ההשכלה. אחר כך כשמוציא כוחו אל הפועל והוא מתבונן ומבין דבר לאשורו ולעומקו מתוך איזה דבר חוכמה מושכל בשכלו, ואז הוא נקרא הבינה. החוכמה והבינה ביחד הם נקראים אב ואם. אב ואם העניין שהם מולידים את התולדות, וזה מה שהוא מסביר, והן הם אב ואם המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו, שאלו הם כלליות המידות שבנפש. כי השכל שבנפש המשכלת, כשמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, הוא נותן לנו כמה נושאים מהסוגיה הנרחבת שנקראת גדולת השם, והוא נוקט כמה דוגמאות. יש את הסוגיה הזאת שנקראת ממלא כל עלמין, איך הוא ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, שזו עוד סוגיה בעניינים של גדולת השם, וכולו קמי כלא חשיב, שזו עוד סוגיה חשובה שנוגעת לביטול כל העולמות והנבראים כלפי הקדוש ברוך הוא. כאשר הוא מתבונן בסוגיות האלה ומעמיק בהם מאוד, אזי הוא אומר, נולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו. לראה ולהתבושש מגדולתו יתברך שאין לה סוף ותחליט, ופחד השם בליבו. ושוב, כשהוא ממשיך ומתבונן בנושאים האלה, התלהב ליבו באהבה עזה כרשפי אש, שהנקודה של האהבה שהיא כרשפי אש, שכמו האש היא משתוקקת לחזור למקורה, והוא יסביר את זה גם בעריכות בפרק י"ד, כשהוא ידבר על העניין הזה שנשמת נר השם נשמת אדם, איך הנשמה של יהודי משתוקקת להידבק ולחזור לשורשה, למרות שהיא תהיה שם לא באופן של אור ואש, אלא היא תהיה כמו יסוד האש הכללי, כמו שמביא מעץ חיים, יסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח, שהוא בעצם חשוך וקר, אבל זה בעצם ההשתוקקות האמיתית של אותה אש, אפילו אותה אש הפעוטה שבנר, היא רוצה להידבק בשורשה ולהתבטל שם. וכך גם זה משל כמובן על נפש האדם, שבעצם מעצם זה שהיא, לפחות בהרגשה שלה, נקראה או נותקה ממקורה ושורשה, וירדה למטה להיות נשמה שמרגישה את עצמה ליש בדבר נפרד מאלוקות, הניתוק והריחוק הזה עצמו הוא זה שעורר בה את האהבה העצומה לרצות ולהידבק, לחזור ולהידבק בשורשה ומקורה. אנחנו עוד נדבר בעריכות על העניין הזה של שדווקא הריחוק הוא זה שמעצים את ההרגשה של האהבה, כשנראה את שיטתו של אדמור הזקן בביאור מאמר חז"ל, שמי שעושה תשובה מהאהבה הזדונות נעשים לו לזכויות, וננסה להבין איך זה. נראה שאדמור הזקן מסביר את זה בתכונה המיוחדת הזו של האהבה, שככל שהריחוק רחק ממני, מנחם נפשי, רחק ממני מי שאני אוהב, יותר מתגברת האהבה. וזה בעצם גם כאן, כאשר האדם מתבונן בגדולה של הקדוש ברוך הוא, וזה מעורר אצלו את הזיכרון מאין באת, זה מעורר אצלו את אותה אהבה כרשפי אש שרוצה לעלות ולהידבק בחזרה בשורשה ומקורה באלוקות, בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אינסוף ברוך הוא, והיא כלות הנפש. זה בעצם תכונה שהיא טבעית בנפשו של כל יהודי, שיש לו כלות הנפש. לא תמיד מרגישים את זה בגלוי כמובן, הנפש שלנו בדרך כלל צריכה להיות בשתי תנועות שמשלימות אחת את השנייה, הן נקראות רצו ושוב. כך ידוע שדורשים על הפסוק, כתוב במרכבת יחזקאל, והחיות רצו ושוב, אז דורשים את זה גם לעניין והחיות רצו ושוב. זאת אומרת, דבר שהוא חי, הוא כל הזמן ברצו ושוב, ועד שכפי שידוע בכתבי אריזל, ישנו עולם מאוד מאוד נעלה, שזה בעצם הנקודת, אפשר לקרוא לזה, ההשקה העליונה ביותר של כל הנבראים עם הבורא, זה נקרא מתי ולא מתי, נוגע ולא נוגע. שזה בעצם העניין של רצו ושוב, מתי הפירוש שהוא נוגע שהוא באופן של רצו, ולא מתי זה הפירוש של השוב, של הירידה להשפיע ולהחיות את העולמות, שכמובן אי אפשר להתמיד באף אחד מהקווים האלה לחוד. אם הוא יהיה כל הזמן באופן של רצו, אז הוא יתבטל ויחזור למקורו ושורשו, והיה כלא היה. ואם הוא ימשיך בתנועה של שוב, או בתנועה של לא מתי, אז הוא יתנתק משורשו ויאבד את מקור חיותו, ושוב יחזור להיות עין ואפס כשהיה. אז הדרך היחידה להיות חי, זה להיות באופן של מתי ולא מתי, כמו הדופק של הלב, כמו הפעולה של הנשימה, וכמו עוד כל מיני פעולות כאלה שישנן, שמוכרות לנו מהטבע וגם מהעניין הרוחני של העניין. אז אומר, ויקלוט הנפש כדכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי. שהצימאון הזה, הכיסופים האלה של הנפש האלוקית לחזור למקורה ושורשה, זה בעצם יסוד שהוא מאוד מאוד חשוב בנפש האלוקית, זה בעצם המידה הזאת שנקראת חסד ואהבת השם. היא נולדת ובאה לידי, יוצאת מההלם, בעצם היא קיימת כל הזמן, היא נקראת אהבה המסותרת. אבל כדי להוציא אותה מההלם, זה על ידי ההתבוננות, שאדם מתבונן בגדולת השם, כפי שהוא אמר קודם. מביא על זה עוד פסוקים, נחשפה וגם קלטה נפשי, צמאה וכתיב וגומר, כן, אחרי צמאה נפשי, עוד פסוק, וכתיב צמאה נפשי לאלוקים וגומר, וכתיב צמאה לך נפשי, עוד פסוק. והצימאון הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית, וכמו שכתבו הטבעיים, וכן הוא בעץ חיים, שיסוד האש הוא בלב, ומקור המים והליחות מהמוח, וכמו שכתוב בעץ חיים שענון, שהיא בחינת חוכמה, שנקרא מים שבנפש האלוקית. ושאר המידות כולן, אחרי שהוא דיבר על מידת החסד ומידת הגבורה, אהבת השם ויראת השם, ושאר המידות כולן הן ענפי היראה והאהבה ותולדותיהן, כמו שכתוב במקום אחר, ואנחנו עוד נגיע בעזרת השם להבין ביאור קצת יותר מפורט לגבי כל המידות, מה העניינן של הנצח וההוד, איך הם ענפים של חסד וגבורה, מה עניינו של היסוד, מה עניינה של המלכות, זה בעזרת השם נגיע. הנושא האחרון שהרבי רוצה לדבר עליו בפרק שלנו, ובזה הוא חותם לפחות בשלב הזה את העניין של מבנה הנפש ועשר כוחות הנפש במה שנוגע לעבודת השם של היהודי, אז הרבי מדבר על העניין הזה של הדעת. כי אם כל החשיבות של החוכמה והבינה כשלעצמן, בלי הדעת לא נגיע לתכלית, שהתכלית זה באמת לעורר את המידות. זה דבר מעניין שצריך להיאמר בנקודה הזאת, שבאמת רואים בחסידות הרבה פעמים, שאחרי שעוסקים בכל מיני עניינים עמוקים מאוד, אז במין מעבר כזה, כתוב במאמר, הוא להבין כל זה בעבודה בנפש האדם. זאת אומרת, כל העניינים העמוקים האלה שאנחנו מבינים, כל הסוגיות המעניינות העמוקות האלה שאנחנו עוסקים בהם בעניינים של ידיעת אלוקות, התכלית שלהם בסופו של דבר זה להביא אותנו לעניין של עבודה בנפש. ועבודה בנפש זה עבודת המידות, אהבה ויראה וענפיהן. בשיחות של הרבי אנחנו רואים דבר מאוד מעניין שקשור במיוחד לדורנו כהכנה לגאולה האמיתית והשלמה, שבזה הרבי שם הרבי מדבר על זה שהירושה של ארץ ישראל הייתה בתחילה נחלת שבעה עממים. נחלת שבעה עממים זה רומז לעבודה של המידות, שמה שירשנו בזמן שנקרא בזמן הזה, דהיינו מירושת הארץ בתחילה ועד הגאולה העתידה, זה בעצם רק נחלת שבעה עממים, שזה בא להדגיש שעיקר עבודת השם שלנו היא דווקא במידות. וגם כאשר ניתנה לנו היכולת והזכות להכיר ולדעת את מי שאמר והיה העולם, ידיעת אלוקות יש לה תכלית מאוד מאוד ממוקדת, מאוד מאוד ברורה. התכלית של הידיעה זה כדי להביא אותנו אל ההרגשה. כל מה שנתנו לנו את הזכות הזאת לדעת את הקדוש ברוך הוא, זה רק על מנת שנוכל לעורר את המידות שלנו להגיע לעבודת השם מתוך אהבה ויראה. מה שאין כן בגאולה העתידה, שהובטחנו לרשת עוד שלוש ארצות בעבר הירדן, אותן שלוש ארצות בעבר הירדן הן בעצם כנגד העניין של המוחין. ולכן חלק מרכזי בעניין שיהיה בגאולה העתידה, זה כפי שכותב הרמב״ם, שלא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם. הידיעה כשלעצמה, ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם. כל מה שיעשו, יהיה עניין של ידיעת אלוקות, זאת אומרת שהעבודה כשלעצמה, ידיעת אלוקות תהיה עבודה בתארתה, תהיה עבודה שלמה. ומה שמעניין הוא שכפי שבערב שבת אנחנו כבר לובשים את לבושי השבת ותואמים את מאכלי השבת, כך גם אנחנו עכשיו בערב הגאולה העתידה כבר יכולים וצריכים לעסוק בעניינים שהם מוכין בתארתם, לאו דווקא מוכין כפי שהם נועדו להוליד את המידות, אלא גם מוכין בתהרתם, גם הם עבודה רצויה היום. למרות שעדיין אנחנו נמצאים בשלב שכן, יש לנו עוד עבודה בעבודת המידות, וצריכים להתבונן על מנת להוליד את המידות, וזה הנושא הבא שלנו. והדעת, אומר הרבה, אחרי שהוא דיבר על החוכמה והבינה שהם אב והם, אז אומר, והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חווה. והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מיסיח דעתו. כי אף מישהו חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו והתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, כי אם דמיונות שווא. ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש, אהבה וענפיה, ויראה וענפיה. בעצם מה אומר לנו כאן הרבי? אב ואם זה דבר מאוד חשוב. חוכמה ובינה בעניין האלוקי, לדעת, להשכיל בגדולת הבורא, ולהתבונן בגדולת הבורא, דברים חשובים ביותר. אבל עכשיו, בפרט בזמן הזה, כפי שדובר ליל, העיקר זה הדעת, כי הפעולה של ההולדה בפועל היא דווקא על ידי הדעת. זאת אומרת, זה לא מספיק שנלמד מאמר חסידות, זה לא מספיק שנלמד פרק תניא. צריך לקחת את המאמר הזה ולהתבונן בו. להתבונן בו, הפירוש כפשוטו ממש, לקשר דעתו, איך הוא אומר? בחוזק ובהתמדה, פשוט להיות מונח בעניין הזה במשך זמן ארוך. וכמובן, יש פה עבודה, יש בזה שלבים, ויש עריכות שלמה, שזה לא עכשיו הזמן לדבר על השלבים של ההתבוננות עצמה, איך מתבוננים. אבל הנקודה של העניין צריכה להיות מאוד, איך נגיד, צריכה להטריד אותנו, שאנחנו לא, אם אנחנו רק למדנו מאמר, טוב, זה חשוב שלמדנו מאמר, זה חלק מהתורה, אבל יש תכלית למאמר הזה, יש לו כוונה. כשאמרו לנו את המאמר הזה, התכוונו שאנחנו ניקח את המאמר הזה, רב מנדל המשפיע, היה לו ביטוי כזה, שהתפקיד שלנו זה לקחת ולעשות לקחת חסידות של נייר, שזה המאמרים, כן, הניירות האלה, לקחת פפיר אנכסידס, לקחת חסידות של נייר, ולעשות מזה לבדיק אכסידס, לעשות מזה חסידות חיה. חסידות חיה זה אומר שהאדם מרגיש בלב שלו אהבת השם ויראת השם. וזה בעצם התוצאה של אותה התבוננות. העמקת הדעת הזאת שנדרשת מאיתנו בעצם מפיחה, זה לא שהדפים האלה צריכים שאני אפיח בהם רוח חיים, אבל כלפי עבודת השם שלי, אדם יכול להיות משכיל גדול בחסידות, ועדיין לא להיות עובד השם. כי עבודת השם היא דווקא בזמננו במידות, וכדי שתהיינה מידות, האדם צריך לעסוק באותה עבודה שנקראת עבודת ההתבוננות. דיברנו כמה פעמים על הביטוי החריף שנמצא בספרו של אדמור האמצעי, באמרי בינה, בהקדמה. כותב שם אדמור האמצעי שכמו שיש הגדרה כזאת, כתוב, הגמרא, חז"ל אומרים שמי שלא מניח תפילין חלילה, אז הוא נקרא קרקפתא דלא הנח תפילה, והוא נקרא פושע ישראל בגופו. כי הוא מבטל מצווה שהיה צריך לקיים אותה עם הגוף. מי שפושע בנשמה שלו ולא מתבונן בגדולת השם על מנת להוליד אהבה ויראה, שם הוא מדבר גם על עניין אחדות השם, שזה מצווה שכל כולה בהתבוננות, כשאדם לא מתבונן באותם העניינים האלה שעליהם הוא מצווה להתבונן, וזה מה שהנביא הרי מתלונן על עם ישראל ואומר, ידע שור קונהו והחמור אבוס בעליו, אבל ישראל לא ידע, מי לא התבונן, או ההפך, לא זוכר. אבל לפועל חסר בעבודה של ידיעת אלוקות, חסר בעבודה של התבוננות. וזה בעצם העבודה שמוטלת עלינו עד כדי כך, אומר שם המדמור האמצעי, נקרא פושע ישראל בנשמתו, אם הוא מתעצל ומתרשל ולא עוסק בעבודה הזאת של ההתבוננות, אז הוא בעצם מחסר את אותה מצווה שמוטלת עליו. בפרט שהוא לא מנצל, אני רואה את זה בהמשך בתניא, שיש מושג כזה שכשאדם לא מנצל את שעת הכושר שנותנים לו, אז ההקפדה על זה גדולה יותר. אנחנו נראה בהמשך שיש מציאות של מישהו ש... יש מושג כזה שאחת מעבירות שקשה מאוד להינצל מהם זה ביטול תורה. אבל יש הבדל בין ביטול תורה במשך היום לבין ביטול תורה בשעות הלילה. שעת הלילה היא שעת הכושר לעסוק בתורה, עולם רגוע ושקט, כולם ישנים, אין מי שיפריע לך. כשבלילה אדם מבטל תורה זה חמור הרבה יותר מאשר ביום. כשאדם לא מנצל את שעת הכושר, כפי שנראה בפרקים הבאים, לתפילה, שבזמן התפילה בבוקר וישכם אברהם בבוקר, יש גילוי מיוחד של חסד דאברהם בבוקר, זה זמן מיוחד לתפילה, מוכין דגדלות למעלה וגם למטה, זה שעת הכושר לכל אדם, לקשר דעתו, נראה את זה בפרק י' ב', אם לא מנצלים את שעת הכושר, אז זה חמור הרבה יותר. אז יש לנו את שעת הכושר, זה למי שלומד חסידות, מי שלמד חסידות, יש לו כבר את שעת הכושר, יש לו כבר במה להתבונן. עכשיו הציווי באמת שמוטל עלינו זה לקחת את אותה השכלה שהוא עסק בה, ולהתבונן בה, לקשר את דעתו בקשר אמיץ וחזק, יתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, יש כלים לזה. עכשיו שאנחנו מדברים זה מילים מופשטות, בלי הרבה תוכן, אבל כשמתחילים ללמוד נושאים בחסידות, ומתחילים להעמיק בהם ולראות אותם עם כל הפרטים, אז כבר יש לנו במה להתבונן. ועכשיו הדרך היא לקחת את אותם סוגיות, את אותם עניינים בידיעת אלוקות, בסדר ההשתלשלות, בספירות, במבנה הנפש, באופן הבריאה של הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, לקחת את הנושאים האלה ולעסוק בהם, להתבונן בהם על מנת להוליד בנפש שלנו את המידות. נראה בהמשך, ישנו סיפור ידוע מאדמור הזקן, שניגש לאדמור הזקן, אחד מהאברכים, אחד מהחסידים הצעירים, והתלונן שהוא עוסק את כל, עוסק כפי שאדמור הזקן מורה לעשות, בתניה, בכתבים, בספרים, במאמרים, ועדיין לא מצליח לעורר בעצמו את אותם אהבה ויראה המיוחלות לעבודת השם. הסביר לו אדמור הזקן שנכון, יש את העניין של ההתבוננות, יש את העניין של העמקת הדעת, אבל לפעמים גם יש איזשהו מחסום בדרך. אותו המחסום בדרך הוא נקרא גם מיצרי הגרון. הגרון, זה גם מתאים קצת לפרשת השבוע, הגרון מורכב מעורף, שזה אותיות פרעו, והגרון מורכב גם מין צינורות כאלה שעוברים בתוך הגרון, שהם נקראים קנה, ושת וורידים. ולקנה, לוושת ולוורידים, קורא אדמור הזקן בליקוטי תורה, בתורה אור, הוא קורא להם שלושת שרי פרעו. שלושת שרי פרעו זה אותם קנה, ושת וורידים, שהם מגבילים את ההשפעה, מנסים לעצור את השפע בדרכו מהמוח אל הלב. כשבמקרה של אותו סיפור שהתחלנו קודם, אדמור הזקן עונה לאותו אברך, שהיה אברך, מה שנקרא, בן טובים, והיה חתנו של איזה גביר, ושם היו אוכלים בבית ארוחות טובות, אז הוא אמר לו, מאיפה אתה רוצה שיהיה לך אהבה ויראה מהווייסה בולקה שאתה אוכל לארוחת בוקר, מהלחמנייה המשובחת מקמח לבן שהייתה נחלתם של עשירים בלבד בזמנו, מהתאוות האלה שאתה ניזון מזה, אתה חושב שיהיה לך אהבה ויראה? זאת אומרת, גם שיש את ההתבוננות ואת העמקת הדעת, עדיין אם יש את אותם שלושת שרי פרעה, קנה, ושת וורידים, אז זה יכול להיות מחסום בדרך של אותו השפע מהמוח אל הלב. נקודה נוספת שצריך לדבר עליה כאן, אנחנו עוד נראה את זה בעריכות בהמשך, כשהוא אומר שיש לאדם, אם הוא לא, הוא אומר ככה, אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית כי אם דמיונות שווא. לכאורה, מה הכפל של הלשון דמיונות שווא? אם זה דמיון, זה כבר שווא. יש אמת ויש דמיון. למה צריך להיות דמיונות שווא? אלא שכוח הדמיון הוא כוח מאוד חשוב. ויש אופנים להשתמש בדמיון בצורה רצויה, שאנחנו נראה בהמשך של התניה, ששם אומר אדמור הזקן, שגם אם יעלה בנפשו, הוא דורש מהאדם לעסוק באיזושהי התבוננות, הוא אומר, וגם אם יבוא היצר הרע ויגיד לך שזה כוח דמיוני, אל תדאג, כי זה באמת דמיון במצב שבו אתה נמצא כרגע, אבל מצד האמת זה נכון. זאת אומרת, כשאדם הולך למקום מסוים, ומדמיין לעצמו איך נראה אותו מקום כדי לעורר בעצמו את הרצון ואת החשק ואת הכוחות כדי לכן ללכת ולהגיע ולהתגבר על כל המכשולים שבדרך, זה אכן דמיון, אבל זה דמיון שמבוסס על אמת, זה דמיון אמיתי והוא דמיון חיובי והוא עוזר לאדם בעבודת השם שלו. מה שאין כן כשהאדם למד איזשהו מאמר וקצת מתפעל מזה במוח, אז לזה קורא אדמור הזקן דמיונות שלא מביאים לשום מקום, זה דמיונות שהם שווא. כי ברגע שזה נגמר, אז האדם יכול לשקוע מיד בתאוות אחרות של עולם הזה. הסדר הוא בנפש, ועל זה באמת נדבר בעריכות, בעזרת השם. הסדר בנפש הוא שאי אפשר לאהוב שני דברים הופכיים באותו זמן. או שהאדם אוהב גשמיות, או שהאדם אוהב רוחניות. לא יכול להיות אחרת. כשהאדם מעורר בעצמו אהבת השם אמיתית, אהבת השם האמיתית הזאת דוחקת את האהבה הטבעית שיש לאדם, את התאווה האמיתית שיש לאדם, הטבעית, לעניינים גשמיים. אז הדרך להילחם, הדרך לגרש באמת, להתגבר באמת על כל אותם תכונות שליליות שיש בנפש של האדם, זה רק על ידי, וכך נראה בהמשך, איך האדם יכול להגיע גם למדרגת הבינוני, ועוד יותר מזה אחר כך למדרגת הצדיק, כשהוא מגביר את האור של הנפש האלוקית, עד שזה מגרש את החושך של הנפש הבאמית. כאשר אנחנו מגבירים את אהבת השם שלנו, היא דוחה כביכול מאליו ומאליה את התאוות של הנפש הבאמית. כאשר האדם מגביר בעצמו את עירת שמיים שלו, זה דוחה ממנו את כל הפחדים שיש לו מענייני העולם הזה. וזה בעצם הדרך של הנפש האלוקית להשתלט ולכבוש את העיר קטנה שזה הגוף, ועל כך בעזרת השם בפרקים הבאים. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעילוי ולעולם.